כל חי אונליין 93fm.co.il
מולנים, היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
הפנסיה עוד רחוקה ואתה לא צריך לדאוג, נכון?
טעות גדולה. אם אתה רוצה לדאוג לעתיד הכלכלי שלך ושל הילדים שלך, אתה חייב לפעול כבר עכשיו ולנצל הזדמנות. מלכה השקעות יתרה בפרדס חנה הזדמנות השקעה נדירה בסכום של 149,000 שקלים. כן, רק 149,000 שקלים לרבע דונם. איך המחיר נמוך כל כך? הקרקע להשקעה והיא אינה זמינה לבנייה מיידית. זה בדיוק הזמן לנצל את ההזדמנות ולדאוג לעתיד הכלכלי שלך. לפרטים, התקשר למלכה השקעות, כוכבית 5751. התקשר עכשיו ללא התחייבות. חווית 5751.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
ואנחנו בשעה השנייה ובשעה השנייה של התוכנית אנחנו נדבר בתחילת הדברים על החזון איש. אנחנו רוצים הרב משה גרילק שיעלה כמה זיכרונות מאותם אנשים שהוא נפגש איתם. ערב טוב הרב משה גרילק.
ערב טוב.
והספר פאר הדור הוא יצירה של אוסף של הרבה עדויות מהרבה אנשים שסיפרו על החזון איש, ואתה עסקת באיסוף של החומר הזה. אז בוא, תשתף אותנו קצת בסיפורים.
כן, זה באמת, אז כשביקשו ממני שאני אכנס לפרויקט הזה, לרעים בני אדם, זאת הייתה תקופה מופלאה, שבה יכולתי לקבל צוהר ומבט פנימי אל אותו גדול הדורות, ממש עדיין החסר שלו מורגש היטב, ועדיין אנחנו חיים מפי במלוא מובן המילה. עובדה שכעת רק לשנה, שנים האחרונות יוצאת עוד סדרת צורים עליו, עם אוסף חדש של דברים שסופר עליו. אני מאוד בעיקר, מהלימוד התורה שלו כולם יודעים וזה מפורסם, ואני לא חושב שדווקא זה אני צריך לחזור לדבר. מה שתמיד מפליא מחדש, שאותו גדול בתורה היה ענק גם כן ביחסים עם בן אדם לחברו, מקצוע שקצת קצת טובים, אפילו הרבה יורד אצלנו כשלא מרגישים כל כך את התחושת של הזולת. למשל סיפור קצר, שפעם עיתונאי שעיתון דבר רצה לבוא, בא לבני ברק לראיין את החזון איש בנושא מסוים, אינני יודע מהו. ובכל אופן סיפר לי מאחד מאנשי ביתו, והוא פגש את החזון איש שהיה קצת חולה סוכר והלך ברחוב, פגש אותו בטיולו היומי. הוא ניגש, רוצה לדבר איתו, הם דיברו מה שדיברו, ותוך כדי ההליכה החזון איש התחיל לזחול, ללכת באיטיות נוראה. והעיתונאי אומר לו, כבוד הרב, אנחנו הולכים ללכת, החזון איש לא עונה לו, עד שהגיעו לקצה הדרך לפינת הרחוב והם הסתובבו, ושוב החזון איש החל ללכת כאחד האדם. ואז שאל אותו, מה קרה כבוד הרב שככה התנהלת לי איתך לפני כמה דקות? אמר לו, לא ראית שלפנינו הולך אדם צולע ולא נעים לעבור על פניו ככה, הוא יחיש קצת תחושה של כאב שהוא צולע ובני אדם עוברים. אז הוא זחל אחריו דקות ארוכות עד שההוא פנה לרחוב אחר וכדי שיכול ללכת. זאת אומרת, כל כך להרגיש את הזולת. העיתונאי כל כך התפעל מזה שפרסם בעיתון דבר את הרגישות הזאת לאנוש, לזולת.
יש סיפור דומה לזה שאומרים שראו אותו חזון איש בשעות הערב אומר תהילים. ושאלו אותו מה זה.
לא שומעים.
ראו אותו בשעות הערב אומר תהילים, שאלו אותו מה זה, ואז הוא סיפר שהוא פעם אחת הלך בטיול של הוא הלך בטיול של הערב שלו, והוא עבר שם ברחוב, ומישהו, מי שלא מכיר אותו, לא יודע מי זה, מהחלון של המרפסת, אמר לו, מה אתה מסתובב פה בלילה? אין לך מה לעשות, לך בבית, תגיד תהילים, מה אתה מסתובב כאן?
כן.
ואז הוא חזר הביתה ותחיל להגיד תהילים.
כן. בכל אופן, פעם כשהוא יצא למצוא על איזשהו ברית ויצא מהבית כבר, וכמה אנשים שם באו ושאלו אותו כל מיני מצוקות ושאלות בדרך אל תוך המונית שלקחה אותו, וכשהוא נכנס למונית הוא ביקש מן הנהג למצוא לאט לאט לפחות את ה-50 מטר הראשונים, כדי שאלו שדיברו איתו לא יחשבו שהוא בורח מן הצרות שלהם. עד כדי כך לחוש את הזולת. רב לזר פלשינסקי שנפטר לאחרונה סיפר לי שפעם הוא דיבר עם החזון איש, על העניין שגדולי ישראל היו אורחים גלות, היו עוזבים את ביתם ונודדים בכפרים ובערים, אז וליטה עם הגאון מבילנה ומגדולי החסידות גם כן. והחזוני שהסביר לו שאין הכוונה שהגלות הייתה בזה שלא היה להם את המיטה שלהם ואת האוכל שלהם מתי שרצו, אלא בעיקר זה היה אי היכולת ללמוד את תורה בנעימות, בתחושת גן עדן בבית ובדרכים, אי אפשר כך ללמוד. אז רב לייזר פלשינסקי אומר לו, אם ככה, הלא אפשר גם לערוך גלות בבית, כלא ידוע שאת החזוניש הפריעו לו מאות ואלפים אנשים בשאלותיהם, פשוט גזלו מזמנו ולא אפשרו לו ללמוד. אז הוא שאל את החזוניש, אז אפשר גם כן לערוך גלות בבית? ענה לו החזוניש בחיוך, כן. ואז הוא שאל אותו, למה מת גדולי ישראל עושים את הדבר הזה? מדוע הם מת עורכים גלות ולא יושבים בנועם שמימי ללמוד תורה? אחרי כמה דקות של שקט, החזוניש ענה לו, אותם יחידים גדולי ישראל שהקדוש ברוך הוא שותל בכל דור, זה לא כדי שיסתגרו להם במגדל השן שלהם ולמדו תורה בהתמדה אדירה, אלא שירדו אל העם ושיראו את סבלותיו ושיראו לעזור לו עד כמה שהם יכולים. ופעם מישהו סיפר לי שישב, אחד ממקורביו שישב ליד החדר של החזוניש וראה שבאותו יום 100 איש נכנסו לחדרו, מן השעות הבוקר מוקדמות אחרי התפילה ועד מאוחר, באו ולדבר איתו ולשאול אותו שאלות. וחזניש לא אכל ולא טעם כלום באותו זמן. סיפר לי אותו תלמיד שכשלא היה אנשים, אז אחותו של החזניש, אשתו של הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, הכניסה לו אוכל. וחזניש הלך לפינת החדר לטול ידיים בשביל לאכול משהו. טול ידיים לסעודה, ואז בדיוק מישהו דפק בדלת ורצה להיכנס. אז אותו תלמיד סיפר לי שהוא דחף בדלת ואמר לו, לא עכשיו, בשקט שהחזניש לא ישמע. אבל החזניש שמע את זה. הוא הוריד את הנטלה מן היד, לא נטל את הדף, חזר לשולחן בלי לאכול, אמר לו להכניס מיד את האיש. זאת אומרת, כולו אדם מחכה לי, אז הוא לא אכל אותו יום, הוא לא אכל כל היום. הדוגמה, לחוש את הזולת. סיפר לי יהודי שהוא בא עם בנו אל החזוניש, ילד קטן, וכנראה כל הדרך הזהיר אותו שחזוניש. הילד נכנס לחדר משותק, החזוניש הרגיש בזה, ואני מספר דווקא הרגישויות של האדם. החזוניש הרגיש בזה, וקרא לילד אליו, ואמר לו לרדת מתחת השלוחן. אחר כך אמר לו לטפס על השלוחן, ועוד פעם לרדת מתחת השלוחן. הכל כדי להפיג את הפחד שהוא חש שהילד מפחד ממנו. ומה ששמעתי היום, אחד מתלמידי החזוניש, שפעם הגיע יהודי עם ילדה קטנה בת 3. הילדה עמדת ליד החזוניש, מושיטה יד לחזוניש, והחזוניש נותן לה יד. האישה הזאת היא אישה חשובה מאוד היום, והאבא שלה אמר לחזוניש לתת ילדה בת 3 אמנם על פי הלכה מותר או לא. ענה לו החזוניש, אם ההלכה אני אוכל להסתדר, אבל עם האפשרות שאולי פגעתי בילדה קטנה, עם זה אני לא אוכל להסתדר כל החיים. האישה הזאת אומרת שמהלחיצת יד הזו של החזוניש היא חיה מבחינה רוחנית שנים ארוכות. והלכה ראיתי ממנו שאם אדם מסתובב עם פרצוף חמוץ ומצער בזה את בני אדם, אז אם היה בית דין היו נותנים לו מלכות, כי הוא פשוט מאוד גורם צער לבני אדם. כלומר, לחוש את השני, זה היה אצלו א' ב' רציני. יש מכתב ממנו, שזה ציטטנו בראש אחד הפרקים, מה שכתבנו, אז החזוניש אומר, אותו מכתב, נהנה אני לשמח ולבות בני אדם, ומאוד חובתי להיזהר לגרום אי נעימות לבני אדם, אף לרגע אחת. וזה בזה הוא הצטיין בצורה מדהימה, מדהימה, והוא גם אמר כמה אדם נקרא יהודי, כמה שהוא עושה בשביל השני. ובכל אופן, הדוגמה המעניינת, סיפר לי אחד הרופאים של החזוניש, אדם לא דתי, שגר בחוף פיירבק, ברחוב אחד העם בתל אביב, אמר לי שהוא פעם שאל את החזוניש אם לקנות מכונית. כן. רופא, שיהיה לו מכונית. והחזוניש אמר לו לא לקנות. הוא אמר לי, כולנו, כל הרופאים החילונים מעולם, לא ביקשנו הסבר מהחזניש, ידענו שהוא האדם החכם בעולם, וידענו אם הוא אומר, אז זה ככה, זה כך צריך להיות. אז בכל אופן הוא סיפר שהוא לא קנה. אחרי חצי שנה הוא נקרא מהר לבוא לבני ברק, כי החזניש קיבל התקף לב, הוא מיד הלך למכוניות שיינקין, לקח מונית ונסע לבני ברק. ליד אלית היה פנצ'ר במונית, אז כמובן שהוא עזב את המונית, שילם לנהג את הכסף שרצה, שהיה צריך לשלם, וניסה לעצור מונית אחרת, מהר להגיע לפציינט שלו. ואכן, החזניש, ואכן הוא עצר מכונית, והגיע לחזניש ו... וטיפל בו. וטיפל בחזניש טיפול מה שהיה צריך לתת, ותוך כדי כך תמיד הוא אומר, היינו מספרים לו כל מה שעבר עלינו ועוד ועוד. ותוך כדי כך הוא מספר לו משהו, פנצ'ה במכונית, היה במונית, והיה צריך לעזוב אותה ועוד ועוד. ואז החזניש בכל חולשתו אומר לו, אתה עכשיו מבין מה הייתה, כן, כך הוא שאל אותו, ואם זו היה המכונית שלך, מה הייתה עושה כשיש פתאום פנצ'ה? הוא אמר, פתאום, במה הפירוש, הייתי צריך לדאוג לקרר, לשים את המכונית בצד, לדאוג שיקחו אותה, ואז כל הזמן הרואה הפציינט שלך מחכה, שאל אותו החזניש, אתה רואה למה לא ראה רופא אסור שיהיה לו מכונית? ואתה זכר את השיחה לפני חודשים ארוכים. כי אם אתה יכול על די שתהיה לך מכונית קצת תאחר אצל פציינט, אתה כבר בבעיה. כלומר, זה כאן נקודות קטנטנות כאלו, שמראים את, את האדם הגדול והענק, הוא לפי מה שהוא מתנהג עם, עם אנשים פשוטים. הוא ביקש פעם איזה אברך שילך לעשות חסד עם מישהו, עם אישה חולנית. אמר לו, אני לא יכול, כבוד הרב, היום יש לי יורצייט, ואני צריך לבוא לפני הטבע, העמוד ולהתפעל מנחה, אז אני לא יכול ללכת לעזור לאישה הזאת. אז הוא אמר לו, מה זה עניין לעמוד ולהתפעל לפני עמוד מנחה, ללמן אילוי נשמה? אילוי נשמה גדול יותר זה אם, אם תעשה חסד עם אישה חולנית. כלומר, הוא בדק את, את הצורות, הכל לפי מה שאני יכול להיטיב לבני אדם. נזכרתי פה בסיפור שפגשתי איזה קומוניסט,
כן,
שהכיר את החזניש. זה היה באחד ההפגנות בבני ברק, באותה תקופה שאספתי את החומר. אז אותו אדם בהפגנה שהוא הפגין, זה היה נגד בית ההסתדרות בבני ברק, מי שזוכר את הבניין ההוא שהיה בניין ההסתדרות. אז אותו אמר, אם החזניש היה חי לא הייתם מפגינים בצורה כזאת. שאלנו אותו, מה לך ולחזניש? מה זאת אומרת? החזניש היה החבר הכי טוב שלי. זה אגב דבר מדהים ומעניין, כל האנשים, מן הדתיים ביותר עד חילונים שאיתם דיברתי על הקשר בחזוניש, כולם היו אומרים לי אותו דבר, החזוניש היה חבר שלי. הוא נתן לכל אדם ואדם, לא חשוב רמתו, אם הוא תמיד חכם, אם הוא יהודי פשוט ואפילו חילוני, להרגשה שהוא חבר שלו. זאת הייתה הרגשה שהוא הקרין במסגרת הזה לעשות שבן אדם ירגישו נוח. אז קיצור, הלכתי לדבר איתו, שאלתי מה לך ולחזוניש, הוא אמר, זאת אומרת, הוא הטיל את החיים שלי. הוא אמר, מה פירוש? אני עובד באלכסנדר יערי, קראו לו, ככה אני זוכר. אני עובד בבית ההסתדרות, ואני גר בשיכון ההסתדרות, והחזון איש הרבה פעמים היה מטייל, לפנות בוקר ועם תלמיד, ויום יום הייתי ככה מנענע לו בראש, הוא אומר לו שלום, בונה לי שלום, והולכים הלאה. זה היה מעניין. יום אחד החזון איש אומר לי שאני אפסיק לעשן. זה לא טוב בשלך לעשן. אז... והוא אומר לי, טוב, אני רבנים יותר חשובים לא שמעתי מחיי, הפכתי לקומוניסט, אשמע לא פתאום, אבל אחר זמן מה, עברו כמה חודשים, וחליתי, שלקחו אותי לאסף הרופא, ושם הפרופסור, אני ברגע זה לא זוכר את שמו, הפרופסור אומר לי שגילו שיש לי הרעלה של ניקוטין. אז אני מאוד התרגשתי, שאל אותי, מה אתה מתרגש? אומר לו, כי החזוני שהרב הזה בבני ברק אמר לי, שלא לעשן, כי לעשן זה יזיק לי. אז הפרופסור אמר, את זה אני מוכרח למצוא לראות האדם הזה שבדיאגנוזה חיצונית מהמצא שאתה מורעל ניקוטין. טוב, מה היה עם הפרופסור המחזוני שאינני יודע, אבל אחרי זמן מה הוא עבר טיפולים, עבר ניתוח, הוא עברי. וכשפגש את החזניש פעם בדרך, אמר לו, הרב, בגללך ניצלו חיי. אז החזניש חייך ואמר לו, אל תתחיל לעשן שוב, סיגריה אחת מדי פעם בפעם לא יזיק לך. כלומר, פה זה כבר לאדם שלא שייך אליו בכלל, גם כי לתות לו חסד כשהוא הרגיש שהסיגריות מזיקות לו, מלבד המויפס שיש בדבר, יש גם כמפות האנושי את התחושה להרגיש את השני. וככה זה היה בכל אופן ללא סוף סיפורים שישנם עליו, שחלק מהם נזכרתי בו עכשיו תוך כדי דיבור. אבל גם הלימוד התורה שלו, אם אני אזכיר משהו, סיפר לי רב ניסים קרליס בזמנו, של החזניש בגלל מחלתו, הייתה תקופה שהיה אסור לו לדבר.
כן.
למעלה מחודש שלו פצע את פיו כזה מזיק ללב, כזה לב חלש היה לו. הוא לבד כותב מקום מסוים שכל לימוד התורה שלו היה מתוך מסירות נפש שלא תתואר. ואז יום אחד הוא רמז לרב ניסים קרלית שהיה בחדרו, והוא עצמו סיפר לי את זה, לקחת נייר ועת. ולקחת הנייר ואת העת ואמר לו מילה אחת. כי הוא הרגיש ברכוחותיו שמילה אחת יוכל לדבר. למחרת שהוא בא אליו, שוב הוא אמר לקחת הנייר, הוסיף מילה. וכך הוא כתב במשך חודש שלם, כל יום מילה אחת, שטיקל תוירה שלם, כן? שנכנס לספר כמות שהוא. כלומר, כל יום היה מערער בדבר, מילה אחת, וכך הוא בנה קטע תורה שלם. כלומר, לימוד מהם כמו סיפר לי, האב בית דין ברמת גן, הרב שמעון יוזיק עליו השלום, כן. שפעם כשהוא היה ילד שואה וחזון איש טיפל בו, הוא נסע, שלח אותו ללמוד ישיבת חברון. ויום אחד הוא מקבל מכתב מהחזון איש, החזון איש כותב לו מה שלומך, מה זה, ולמה הוא לא כותב לו דברי תורה. הוא אמר לי, אני צעיר, בחור בן 17-18, התביישתי, אבל בסוף שלחתי לו דבר תורה. עובר חודש, ושאני ביקשתי שהרב החזון איש יכתוב לי מה הוא אומר על הדבר תורה הזה. עובר חודש, והוא לא עונה, אחד האפקנים בירושלים נסע בדיוק לבני ברק אל החזון איש, אז אמר לו אותו, אמר לו שרבי שמעון יוזיק, אמר לו, תראה, תשאל אותו למה הוא לא עונה לי, כי הוא הכיר את אותו עסקן. הוא הגיע אל החזון איש, הוא שואל את החזון איש, שמעון שואל למה הוא לא מקבל תשובה על המכתב. אז הוא אמר לו, תגיד לשמעון שעוד לא גמרתי לחשוב על דברי התורה שהוא כתב לי. טוב, עובר עוד חודש ועדיין לא עונה. אותו עסקן, רב זורח שפירה, שנסע באופן קבוע לבני ברק, נסע עוד הפעם אליו. שוב שאל אותו, שמעון שואל, הוא אומר, תגיד לשמעון שעוד לא גמרתי לחשוב על הדברים שהוא העלה במכתב שלו. אז הוא כבר שאל, מה השיעור? כמה זמן? אז החזון איש אמר לו, תגיד לשמעון, שיום יום אני חושב על הדברים שהוא כתב. מה השיעור אצלי? עד שאני מתעייף מלחשוב על העניין. אחרי 3 חודשים הוא ענה לו דברי תשובה, במתויים פורסמו בהוצאה פוסקים. עד כדי כך, מדברים קטנים שמתגלה את העומק העיון שלו, ועד כמה הוא ישב ולמד בצורה שלא תתואר. טוב, בתחום הרפואה אנחנו יודעים שהוא בכלל לא היה דבר פלא, הוא לבד אמר...
רק לקרוא את פרקי אמונת, אתה...
לא שמע.
לקרוא את פרקי אמונת, הפרק הראשון, כבר אפשר להבין עד כמה הוא היה...
כן, אבל השנה לענות בשאלות ברפואה,
כן.
שהוא היה ממש היה גדול, והוא לבד טען... שמיום שהוא עונה בדברים הללו, אין לו, לא הייתה לו טעות מעולם. זה אמר לי, סיפר לי אז לורן, שהוא אמר לו את זה מפורשות, שמיום שענה על הדברים הללו של רפואה, לא הייתה לו טעות מעולם. וזה יש באמת סיפורים מדהימים, שרופאים גדולים בעצמם סיפרו לי עליהם. שבו בא לידי גילוי הדבר הזה. סיפר לי פרופסור הרניק, רופא נשים בתל אביב, שאישה באה אליו, הייתה איזו בעיה, ניתוח פנימי, גניקולוגי, שהוא טען שאי אפשר לנתח. אמר לה, אבל החזון איש אמר לי לבוא אליך. אז מה, אני לא יודע מה זה חזון איש, אני לא יודע על מה את מדברת. אז סיפר לי אותו פרופסור, שהוא שאל את דוקטור פריי, מי זה חזון איש? כי החזון איש, הדוקטור פריי היה הרופא של החזון איש, אחד הרופאים. הוא אמר לו, מה, אתה לא יודע מי זה, אתה חייב מיד לנסוע אליו, אם הוא קורא לך, החזון איש קרא לו. טוב, הוא בא אל החזון איש, הוא מספר לי, הוא בעצמו סיפר לי, והחזון איש שואל אותו, למה הוא לא מנתח את האישה? למה אתה לא מנתח אותה? הוא רצה ללבוש כיפה, החזון איש אמר לו, זה לא חשוב. בקיצור, לגופו של עניין, אז הוא ביקש, החזון איש ביקש ממנו, הוא הסביר לו שהוא לא יכול לנתח, זה לא ניתן לנתח, אפשר להגיע לשם, לאותו מקום, אינני יודע בדיוק. אז החזון איש אמר לו, אולי הוא יכול לצייר לו את המקום. אז מה אני חשבתי, מה הוא יודע? לקחתי נייר וקווים גסים, ציירתי את מקום הרחם, את כל המקום שבו שהיה צריך לעבור הניתוח. והחזון איש אומר, לקח את הנייר, מסתכל ומסתכל ומסתכל, ובסוף אומר לו, אפשר להגיע למקום הזה מכאן, ומראה את על האצבע מאיזה צעד, בחלק הגוף אפשר להגיע לשם. הרופא היקי הזה אומר לי, מהתפעלות, הוא אומר לי, הלו, האדם הזה מעולם לא למד רפואה, איך הוא ידע? הוא אכן ניתח את האישה הזאת. אולם האישה, אני, איך אומרים, הרופא הצליח, הניתוח הצליח, אבל היא הגיעה למצב של כסיסה. כשיצא לבעל ואמר לו בחוץ, המצב הוא קשה, אני מוכרח לומר, זה שעותיה האחרונות, אז הוא תופח לי על השכר, אומר, אל תדאג, היא תברי. למחרת חזרתי לבית חולים, האחות אמרו לי, חיות אמרו לי, ש שאכן היא התעשה בלילה. ושאלתי אותו, איך ידעת? חזון איש אמר לי שהיא תבריא. אז אני שאלתי את הדוקטור, מה אתה אומר על זה? התחיל להתפתל, התחיל לדבר על טלפתיה, וכל מיני דברים, אמרתי, האישה הייתה מורדמת, איזה טלפתיה. טוב, הוא לא ידע מה לענות על זה, אבל זה הסיפור, שמעתי אותו אותנטי, אותנטי מרופא, שאז היה מהרופאים החשובים בתל אביב. וככה ישנם מסביב לזה סיפורים רבים, שבו הייתה הזדמנות לדור ולתורה לבוא לראות מה זה כוח התורה. אני זוכר, אני הייתי בירושלים כשנפטר, אבל סיפרו לי אחר כך, גם זה סיפר לי מישהו שישב וציפול אצל רופא חילוני בבני ברק, ופתאום הודיעו שחזון איש נפטר. אז הרופא החילוני אמר, מה? גם אנשים כאלו מתים? זה היה בשבילו שוק. עד כדי כך היה יהודי שבעצם לא עשה כלום כל ימי חייו, מלבד לשבת, ללמוד, ללמוד וללמוד, וכך הייתה ההשפעה האדירה שלו על כל הדר. זה גם סיפר לי רב שלמה קרליץ, סיפר לי שהוא נסע פעם באוטובוס בחיפה, ולידו ישב יהודי חילוני, וכל מה שואל אותו, הם כבר הגיעו לבני ברק. אז הוא אומר לו, מה קרה? הוא לא עונה לו. כשהגיעו, הוא אמר לו, הנה, זה הגבול של בני ברק. כשהגיעו לגבול של בני ברק, הוא לבש כיפה. האוטובוס נסע לתל אביב. זה היה כמה, 5 שנים אחרי פטירתו של חזון איש. היהודי הזה מתוך הערצה לחזון איש, כשעברו ליד בני ברק, הוא לבש את הכיפה. כלומר, כוח התורה נובע מעצם לימודה בצורה החריפה ביותר. יש, אם יש זמן, נזמן לספר עוד סיפור קצרצר.
כן, ודאי, כן.
מה?
כן, ודאי, בטח.
סיפור קצרצר, כשאני ישבתי בוועדה ודנו, אז רב שלם קיברמן, עליו השלום, לא רצה לספר סיפורים ממה שיש לו לספר לחזון איש. ואני באתי לוועדה, ישבו שם שלמה כהן, רב שלמה קרליץ ועוד, ובאתי ואמרתי להם, רב שלמה לא רוצה לספר. ובסוף הם לחצו עליו, והוא אמר שהוא יספר. אחר כך כשבאתי לישיבה, אז רבי יינקל אדלשטיין שאז למד בישיבה אמר לי, תגיד לי את הסיפור הזה, הוא שיפר לך? אני חושב שזה היה רבי יינקל אדלשטיין.
כן.
אז הוא לא, אומר, תראה, תגיד לו שלא יעשה חומות ושיספר לך. בקיצור, הסיפור הוא כזה, הייתה אישה אחת שחזון שלח אותה לאמריקה, הייתה לה מחלת דם, הייתה בהיריון, שלח אותה לבולטימור, נדמה לי, ששם בבית חולים שיטפלו בה ושיתלד. מה שקרה, שהגיע מברק מן הרב, רב שוואב נדמה לי, הגיע מברק לביתו של החזון איש, שזה יהיה חילול השם גדול. הרופאים אומרים שאם האישה לא תפיל את ולדה, היא תמות, והיא לא רוצה, כי החזון איש אמר, בשום אופן לא להפיל ושרופאים יטפלו בה. ואומר, אני בדיוק הייתי אצל החזון איש, אמר לי רב שלם קיברמן, וכשהגיע המברק הזה, אז החזון איש אמר, בוא נלמד בהלכות תרומת לידה, נלמד האם אישה כזאת שיש לה מחלת דם כזאת, נברר מתוך ההלכה, אולי יצא לנו אם היא יכולה ללדת או לא יכולה ללדת. הם ישבו התעמקו בסוגיה, ועל פי ההלכה יצא להם שאישה כזאת עם סוג דם כזה יכולה ללדת ללא כל סכנה. החזון איש אמר, בזכותה התבררה לנו סוגיה, אני מקנה לה את זכות התורה הזה, תשלח מברק לאמריקה, מזל טוב.
וואו.
והאישה הזאת אכן ילדה למזל טוב, והרב שוואב הגיע לארץ לבוא לראות את התופעה הזאת. כי הוא טען שחילול השם, איזה רב אומר, איזה שיהיה חזוני, שלא יודע מה זה. זה כבר גירה אותו לבוא. כן. הוא הגיע לפונביץ', דיבר שם עם רב שוואב, ברוורמן ואחרים, עד שהגיע אל לוז הסיפור. והמעניין הוא שהרופאים שם בבית חולים, כל כך התפעלו מהדבר שביקשו מנהיו בשוכנעים שחזון של רופא, הם רוצים לראות תמונה של דוקטור חזנוביץ', שביא להם תמונה של דוקטור חזנוביץ'. בכל אופן זה כאן דוגמה של כוח התורה שחזון איש הועילה לו גם כן לרפואה, ויש לזה סיפורים לאין סוף את היכולת שלו ובדבד כוח התפילה שלו לדברים הללו, אלא גם כן את הידיעה, הניתוח, המוח ידוע המפורסם שהוא הורה לפרופסור אשכנזי איך לנתח, והצילום אפילו של הציור כבר הופיע, וסיפר לי מרצה בתנועת ערכים שהוא דיבר לפני טייסים, אחד הטייסים המפורסמים, הוא סיפר את הסיפור הזה, קם אותו טייס, אני למדתי נוירולוגיה אצל פרופסור אשכנזי, והוא היה מספר לנו את הסיפור, איך החזון איש, בניתוח שלא ידע איך לבצע אותו, איך לבצע את הניתוח בניתוח מוח. כלומר, מדובר פה כאן בדוגמה מפלאה של כוח התורה שהתגלה לנו, ושהיא מיוחד במינו, וכמו ש... הרמוש ששמפת הגדיר במאמר בפטירה אחרי החזון איש,
כן.
שפשוט מאוד זה היה חיוך של ההשגוכה בתוך ההסתר פונים, שנדע עד כמה שהתורה היא אמת, ועד כמה היא אילאית, ועד כמה בעצם הפוך בה והפוך בה דקולה בה, כשחזון איש היה הסמל למציאות הזאת.
הרב מוישה גרינק, תודה רבה לך.
שלום, שלום.
שלום, תודה רבה.
כל טוב.
דמותו של החזון איש שהלך לעולמו לפני 54 שנים, שיחה מרתקת עם הרב מוישה גרינק.
Naglig keiner ot ob sich dem nicht gerier wenig um hier gewohnt wenig um hier gesehen wenig um zu ihr geglost wer soll ihr anzünden ist nicht gewesen sie ist gewesen in der Zeit in der Zeit stanen jeder is given von dir vai keiner hat ihr nicht verstanden mit mares is given fahrzeugen in die wolken es is sie ja rein es is given finster in die augen nicht gesehen wie lichtiger schein der Atmoir sich roi neu lifrochon is a rois wie a größer Herr far alle mena mazl broche rot licht die gemacht die ganze Welt die licht ot er und gitzinden far der Welt die licht gebracht stand sich zu ihr zu gebunden, vertrieben die finstere Nacht. Sein Körper von uns erweht, sein Licht ist bei uns geblieben, nicht dort zu ihr kein Brenn, ob ständig ist sie geblieben, als starb die Licht hinein. Stark wie eiserner Wahn, leg ihr kein Mal nicht ein. Der größer Körper von der Welt soll dir wenig abschrecken. Soll es das nicht verdecken? Dich fall es von Jam, soll die Schiff nicht rieren. Winden soll nicht löschen dem Flamm, sie zum Aufgrund nicht verlieren. Für die Licht über die Welt, alle Menschen das Leben. zum Banayen von Turme mach a gertliche Gitzel alle men sollst du befreien in jedem Ort stellt sie herein und mit Turm die Finster nicht vertreiben deck euch die Emesse schein in der Licht die soll nahe bleiben Der Licht, tu sich nicht schrecken, von der Licht sollst du nicht antläufen, weil für Schlaf wird sich dich wecken, als deine Schome sollst nicht mehr verkäufen, du sollst euch nicht mehr sein versklavt, zu dienen der Natur, gläuben in eine menschliche Kraft, vor noi der kol shel fu di mere fun moral si balaych de mentshen ne shome fun im der reiner strau di einzige mentshliche nechome in ovardo kostu si on gitzun in ukraine ostu si Schäker verschwunden dem MS das du dort versprebe euch in alle Länder sollst nicht vergessen sprich von mit Stolz und Mut seh das Licht soll sich nicht verlassen nur gebeut nicht geschlafen nicht gewohnt du tust als auch keuches vermorgen tut bei dir hell dich brennen mit Stolz tu ihr tragen die ganze Welt wird ihr da kennen seh dein ganzen Andrei viele Menschen aus schön lichtig gemacht in a zwei tausend dicke Armei aus dem schönen Reus genommen von der finsteren Nacht sei baefen der ms muss basig
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס
מאזינות כל חי. את האירוע הזה אסור לכן לפספס. הרב יצחק פנגר, השחקנית מיכל לויטין, השף מירי זורגר ורחל פסטאג בערב מרגש. כרטיסים במחיר 40 שקלים ניתן לרכוש בגל פס בירושלים ובני ברק. או בכרטיס אשראי בטלפון 03-794-5081.
אם אתם יודעים הכל על בריאות, בואו להיות דוקטור מנצח והשתתפו בשעשוע אנטריוויה ייחודי בנושא בריאות, תזונה, אורח חיים בריא, גוף האדם ועוד. התקשרו עכשיו והרשמו 039-039-039 והשאירו את פרטיכם בתיבה מספר 4 או באמצעות המייל yael@strudel93.co.il והפקת התוכנית תחזור עליכם בהקדם. דוקטור מנצח, בקרוב בכל חי.
הפנסיה עוד רחוקה ואתה לא צריך לדאוג, נכון?
טעות גדולה. אם אתה רוצה לדאוג לעתיד הכלכלי שלך ושל הילדים שלך, אתה חייב לפעול כבר עכשיו ולנצל הזדמנות. מלכה השקעות יתרה בפרדס חנה הזדמנות השקעה נדירה בסכום של 149 אלף שקלים. כן, רק 149 אלף שקלים לרבע דונם. איך המחיר נמוך כל כך? הקרקע להשקעה והיא אינה זמינה לבנייה מיידית. זה בדיוק הזמן לנצל את ההזדמנות ולדאוג לעתיד הכלכלי שלך. לפרטים, התקשר למלכה השקעות, כוכבית 5751. התקשר עכשיו ללא התחייבות. כוכבית 5751.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
באותו רגע, נשמע כל רעש חזק, ובמערה הסתרר חושך מוחלט.
מה זה? מה קורה כאן?
זעק גדי ותפס בבעתה את ידו של תנחום שעמד לידו. כולם נעצרו במקומה. הם ניסו לגשש את ערכם בחושך.
המערה נסגרה.
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
קייטרינג מרקש, הכי טעים שיש. קייטרינג מרקש הוא קייטרינג משובח לענייני טעם ומציע מבחר מנות עשירות ברמה גבוהה ובמחיר סופר אטרקטיבי. רק 35 שקלים למנה, הכוללת סלטים, תוספות ובשרים לבחירה, ברמה ובטעם שלא תמצאו בשום מקום אחר. בחשרות בדץ יורי דעה הרב מחפוד. התקשרו עכשיו 050-444-0827. קייטרינג מרקש, השירות בכל הארץ.
ולור הומני של חברת נאוקן ניסיון לתקווה. מטופלת כתבה:
נפעמתי להרגיש וזה בגדר נס משמיים שתוך ימים ספורים נעלמו הכאבים הנוראים מהגב ומשאר אזורי הגוף. האונקולוגית אמרה: אני לא מבינה, הגידולים בנסיגה וחלקם פשוט נעלמו.
ליצירת קשר 073-707-9470.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדתא מהגמרא.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
רמדן הפורש בזיכרונות שמספר על תקופת אביו בפקחים הארוכים והגדולים, והוא מספר על הקשר הזה שלו של אביו לעלות החזון איש לארץ ישראל. אביו כותב: טיפל במיוחד בעליית בעל החזון איש והרבנית בבם ארצה בצעין תמוז תפריש צד ג'. הוא נסע ללמל תופעי יפו, הוריד אותו מהאונייה. בעל החזון איש זכר זה יפה, והרבנית עליה שלום שלפעמים קשה על הכניסת מבקרים לבית, נתנה זכות להביא. מספר מנחם פורוש: מתי שהוא בא הוא יכל להיכנס תמיד לבית, הדלת הייתה פתוחה בפניו. על הפרשה הזאת, על כל הסיפור הזה של עליית החזון איש לארץ ישראל ועל הטיפול של אותם אנשים, הנה מכתב שנמצא בתוך הספר על חומותייך ירושלים של רב מוישה בלוי. בביקורי הראשון בווילנה בשנת תפי צדיק א', בדבר סגן למרן הגויים יוסף חיים זוננפלד, אחרי ארוחת הבוקר אמר רב חיים מויזל אחד מצעירי הישיבה, מר מאיר ליברמן, כעת הוא בירושלים: לך והרי לרב מוישה את סגולותיה שווילנה ושוב איתו לכאן לארוחת צהריים. הוא הלך לבית העלמין לציון הגאון בווילנה וציון הגר צדק להקדש, לבית הכנסת של הגאון בווילנה, לצער הספרים של הרשש, לכל המקומות העתיקים. כשישבנו לביתו של הגאון רב חיים מויזר, היה זה עומד כחצי שעה לפני ארוחת צהריים. כאשר נכנסנו שאל רב חיים מויזר מה ליברמן: נו, הראית לרב מוישה את כל וילנה? כן, הוא משיב לו: ואני חושב שהחסרת סגולה חשובה מאוד. איך זה אפשר? שאל ליברמן. אני הייתי איתו בבית העלמין ועוד, מפרט לו את כל המקומות. נו, אני לא אמרתי לך שהחסרת. הראית לו סגולת המתים ולא הראית לו סגולת החיים. היית אצלו אצל רבו משעי? לא, משיב מר ליברמן, וכן לך איתו אצל רבו משעי. ביקרתי את רבו משעי, כותב רבו משעי בלוי, שוחחנו לאתו לארץ ישראל. הוא היה מוכן לעלות אפילו לקבל את אותו רייבד, ובלבד שלא יצטרך להורות הלכה למעשה באיסור ויתר, ולא לדון בן אדם לחברו. כשחזרנו שאלני רב חיים מויזר: ובכן, ראית את הסגולה החיה של וילנה? הוא גאון וצדיק ונוגע לחוכמה. אני יכול להגיד לך שאנחנו לא מחליטים משום עניין ציבורי חשוב בלי להתייעץ איתו. בחורף של תפרי צדיק ג' ביקר בווילנה החופץ חיים. הוא היה בביתו של חיים מויזר. כשחז החזון איש לבקר אותו, הרים החופץ חיים קול ואמר: האם חוכמה גדולה היא זו להתבודד בדלת אמות של הלכה ולא לפעול מאומה בזמן תברה שכזו? העריכו אז שהשיחה הזו הייתה כדי להמריץ ולזרז את החלטה של החזון איש לעזוב את פולין ולעלות לארץ ישראל. באיסו חג של תפריס צדי ג' הוא גילה את סוד ההחלטה שלו לתלמידו רב שלמה כהן. ביקשו שלא לגלות את זה לאיש, אלא לפנות מיד רב חיים מויזר, לבקש ממנו לכתוב לאגודת ישראל בירושלים ולבקש עבורו רישיון של עלייה. ובספר יש את המכתב שעל זה חתום חיים מויזר, וכותב את זה רב מוישה בלוי: ידידי הגדול רב משה קרליץ, שרוצה להיות לארץ ישראל, בעל מחם בספר חזון איש, ואבקש להזדרז בהשתדלות השגת הדרישה עבורו ואשתו, כפי רשימת שמותיהם ושנותיהם הרצופה בזה. מיד רץ תשובה חזרה של רב משה בלוי, הוא מיד מטפל בעניין, והוא דואג גם לשלוח את מה שצריך לשלוח. כשמושב לא יצא לחוץ לארץ לשליחות, הוא עובר טיפול ישיר לעניין הזה לרמושב פורוש. כשמושב פורוש ממשיך עם, עם הטיפול, עם המכתבים, עם ההתכתבות עם חיים מויזר, ועל זה שאגודת ישראל נותנת ערבות על זה שהוא, שהוא יוכל להגיע לארץ ישראל. סדרה של מכתבים הלוך וחזור שמופיע ב, בספרו של מנחם פורוש, שרשרת הדורות בתקופת הסערות, מכתבים מאוד מעניינים ומאוד מרגשים שנכתבים בנושא הזה של החזון איש. היה עוד דמות אחת ירושלמית שהייתה קשורה לחזון איש, היה חיים קוליץ. חיים קוליץ, ועל זה יש ספר שהוא כותב, החוזה מליטה. ושם יש הרבה סיפורים, ספר שלם על החזון איש. אני מביא רק את האנקדוטה הקשורה הירושלמית, שכתוב שם באחד מימי החורף תפשינה ובמנחה למעריב, באתי לרבינו, עמוס רגשות, מצאתי אותו כרגיל, חצי ישוב, חצי שכוב על מזרון הקש הפרוס על מיטת הברזל שבחדרו, ספר פתוח על ליבו, וכף ידו תומכת בראשו, הוא הזמינתי לשבת, סיפרתי לו כי הפעם באתי ובשורה בפי, הכרתי נערה נאה ובעלת מידות, בת גדולים, ביתו של רבי ליאומות חזונפלד, נכדת מרן רבי שפחה עם זונפלד. הוא חייך, הוא התיישב בקצה של המיטה, איתה קלות את אוזנו לשמוע את הבשורה, שאל עליה שאלות מספר, שאל לשמה, לגילה, ועיקר ביקש לדעת אם יש משיכה שבלב, והפתיר מדף ירזן. כלומר, צריכים לראות אותה. כבוא יום יומיים באנו אליו שנינו, מיד קרא בשמה של בעלת הבית, להיכנס, להכיר את הקלה של חיים, בה שבאה מפויכת מהמטבח, מצא בחדר אותי ואת זלדה הקלה, כששמע את הבשורה, הצלה משמחה, אמירה להביא פירות, לכבד אותנו בברכת בורא פרי העץ. שוחחנו עם בשה, שכן ידעתי כי היא מאוד רוצה שיהיה שמחה בבית. החזון איש התיישב על השולחן, הרים מיד את עיניו להסתכל מעל המשקפיים, החליף עם הקלה כמה משפטים, קם השולחן, אמר בוא רגע לצד, ואמר לי בשקט, זיז די בשרתה, כלומר, היא המיועדת לך. הזנתי בהקשבה רבה לדבריו, שאלתי בלשון הכתוב, ומתאם המנהיכל, הוא התעטף ברצינות, הוא נעלם החיוך, והסביר לי בדיוק מה אני צריך לעשות, ואיך לקבל כסף מרבלי ומותחי, השוור שלי. הוא בירך אותנו ברכת מזל טוב, עם בשורה, שנביא את הברכות גם לירושלים. עד כאן הסיפור של הירוסים. בחודש תמוז, תפשין ב', באתי בברית הנשואים, מספר חיים קוליץ. כשבוע לפני יום הנישואים הלכתי לרב הראשי הרב הרצוג להזמין אותו לסדות הקידושין. כעבור כמה ימים בא אליי חמי בנשימה עצורה ומספר לי כי הקנואים ביקרו אצלו, אימו עליו, היו לא תהיה הדוקטור הרצוג, לא יהיה מסעד הקידושין אצל נכדת רבי שפחה עם זונפלד. הוא ניסה לדחות אותם ואמר להם שהוא אינו המזמין, הרי שהרי החתן מזמין את המסעד הקידושין, אבל הם בשלהם הדרישות שלהם מלווים גם איומים שיבואו לחופה, יפריעו ויגרמו לאנדרלמוסיה לביזיונות. חותני זה לא כיבד את הקנואים, תמיד סיפר שהם גם ירדו לחייו של אביו הצדיק, אבל לא ידע איך לרסן אותם. הוא ביקש שילך לרב הרצוג ובקש ממנו שלא יבוא לחופה, מחמת איומים, ושכבד את ראש שיבת חברון להיות מסעד הקידושין. הרב הרצוג שהיה איש מידות, בנוסף אל אותו גדול בתורה, שמע את הסיפור, חלשה דעתו בצער, ואמר, אני אבוא לאחר החופה, אל תצטער. ראיתי אותו בצער שלו במבוכה הגדולה שירדה עליו, מיירתי לרדת לבני ברק לשאול בצד את החזון איש. כשגמרתי לספר לו את הסיפור, אמר לי בנמרצות, לך לרב הרצוג, פייס אותו, ובקש את סליחתו, הוא ורק הוא צריך להיות מסעד הקידושין. סידור קידושין הוא ינוש לרב העיר ולא של ראש הישיבה. אמרתי לו שהעניינים התהדרו והגיעו לכך שחותני עלול לשלוב על החופה, מימת הקנויים. חייך רבנו ואמר, איפה כתוב מי צריך להיות בחופה ומי לא? אבל למעשה אין חשש שם מקום לדאגה, הוא יבוא והמפרים לא יבואו, וכשאמרת לו בזהירות אולי גם הוא יבוא לירושלים לחתונה שלי ויוכל גם לרדת לכותל, אז ישיב שהוא מחכה לשקוט לראות את ארבעת הכתלים. עוד באותו ערב מסרתי לחמי דברי החזון איש, ולמחרת בבוקר באתי לרב הרצוג, סיפרתי לו את השתלשלות הדברים, ומסרתי לו בפרוטרוט את דברי החזון איש בלשונו, וכמה שמח הרב הרצוג לשמוע את הפסק דינו של החזון איש, חזר ושאל כאדם שמדבר לעצמו, כך הוא אמר, כך הוא אמר, ובכן לבוא בעזרת השם והכל יתנהל ממנוחות. יש עוד סיפורים מרתקים שמספר חיים קוליץ על הקשר שלו עם החזון איש, התייעצויות בנושאים מסחריים, בנושא מפעל שהוא הקים במוצא, ושהוא שקע בחובות, ואיך הוא משתחרר מהחובות. הוא מספר על, על סוף הימיו של, סוף ימיו של החזון איש, כשהוא בא אליו בפעם האחרונה ביחד עם אחיו, בסוף חודש אלול של תשתדו, באתי ביחד עם אחי רבי צחוק שליטה שגר אז בשנים, בשנים מהם בבני ברק. אותו הגאון רבי צחוק קוליץ, שאחרי זה היה רבה של ירושלים, אבל הבית היו, מסביב היו המונים שהצטרפו בכניסה, לא השאירו שום מעבר, הלכנו לחצר של הבית, ראינו אותו יושב בגזוסטרה, משוחח עם אנשים, ואנחנו שוחחנו איתו כשאנחנו עומדים למטה. למחרת היום אני עומד, אמרתי לו מהרחוב למטה, והוא במרפסת, למחרת היום אני עומד לנסוע לחוץ לארץ, אני רוצה לתת לו שולם. מה הבעיה שאל? אמרתי דרך הכניסה, אי אפשר להיכנס, ומכאן זה הרי גבוה, גובה של קומה כמעט, אבל הוא בשלו, דבריו אין שום בעיה. והוא אמר, רגע, הוא עודד אותנו עד שראינו שלתדמתנו הוא סוחב סולם ומוריד אותו למטה, כשראשו נשאל על המעקה הגזוסטרה, הוא מסנן דרך שפתיו, אם רוצים, אפשר, תעלו. סיפרתי לו שאני נסוע מיד בענייני עסקים, ואני יש שם ראש שנה ביום כיפור בדרום אמריקה, אז הוא הסביר לי בידיעת איך לנסוע ולשמור על לכל כשרות, השגחה כזאת פרטית שהשגיח עלינו, ככה מספר הרב קוליץ, כי הוא היה גם קרוב משפחה וגם ידיד של המשפחה. אפשר להפליג בהרבה מאוד סיפורים על החזון איש וירושלים, אבל חורים, הזמן לא נותן לנו, ואנחנו מגיעים לסופה של התוכנית. אנחנו נשמיע עוד משהו מתוך הדיסק של ניגוני תאורות של נוברדוק, שומר ישראל. הוא נשמע את שומר ישראל, המשך הזנה רבה, לילה טוב לכם בירושלים.
שובוי מר ישראל שמויר שייריס ישראל ויאל יויבד ישרובוי אוי מרים שמא ישראל גוט איז אשוי מר היתר פאר זיין פולק ישראל פסטוך הגיניתר בוס רטט וגפר ונצל למור תניג זיינן דונאי מרשוילים וזיתו אין פרוץ צוגרייטן אוברס איתם פרבוירי יוילום ארצולאי שטר לשוור קייטן מרום זיך נשבוס צו שרק דער גידן קען וועטער צו מישן דעם יתר דאף מען נישט וועגן ווייל אין איי לאיון און וועלו יש מרום צו טאטן די טאך ער וועט העלפן אויך דאס מאל der soy nevet nicht toppen kein zochen weil er is a shoy mer is rohen shoy mer shov voy mer is rohen ich moer sheye er is is rohen ve ya yoy vad is rohen hoy mer im shema is rohen Oy fitish blut gefinnen sich behelnim Ze yom no berzuns nich kein mach Weil kerach hey moho val bodnim Der shoy mer in him va Mir meine nas iz ze yer schlech Aber der oy bistar tut aber halt richtig Der hilf wird kommen und gericht Frier finster und noch der Wärm fliegt Die Säugen will euch erzinden Sie suchen den Lebensuntergang Der Wäure Eulo mit über seine Kinder Allemal mehr auf der Eulschlag der Bäum alt fest seine Zweigen wo sie vielen abschneiden mit am Mol der Tate wird uns nicht verschweigen weil ist a Scheu mehr ist Rochen Scheu mehr
שוב אומר ישראל שמויר שיהבר ישראל ויעל יוי ועד ישראל אומרים שמה ישראל מתיד מלכו מפיר ניז שוור למול פרשפיל זית דם שלח דבס מדרש יזדחון זר גיבר דר קייזר איבר זיין זל נבר אומונות גיזוך מקומה דר פונית גיבורת מחן קיין מניה מולכה עוד גיבונן די מלחומה Unser Festung ist kein Tatoves Es nimmt nicht kein Kanonen und Militär Wir haben doch ein starkes Husoves Da wie der Melech Tilim ist unser Gewehr Kein Bixen, kein Armaten Unser Pforten, Piton und Stoll Das kennt dem Jiden kein Mord mit Schatten Weil lo jonu me lo jischen Schoi mehr Yisrohei Schoi mehr Schoi boi mehr Yisrohei Schemoi er Sheye Befer is Yisrohei Veyal Yoi vad Yoi vad Yisrohei Noi merim Shema Yisrohei Boyrei hoy lomot geschwoy Oy slezen vetter und ziden Wer loy war dis roy mir wern nit verloren Wir wern sein mei liebe loy moy rede As goch iz unser panzer in dem bastet unser ganzer koja Alle Neuten kommt er euch a ganzer Weil er schreit Schma Yisroi Woi Es willen die Antisemisten Zu warfen die Kreuze Gib beide Unser Firme Werden sperren verbieten Sie an sich weiter Die jüdische Rede Soinim werden schon bald nie Der Kampf gegen uns als Schmoll Sof kol sof, wenn sie gehen der Jid Weil es geht uns der Scheumer Israel Scheumer, Scheumer Israel Schemoyer, Scheyer Israel Veja Yoy vad yoy vad Yisrohel Ohoy merim shema Yisrohel Paroy melech Mitzrayim Ein gefallen in dem Meshugaz Geschaffen hanoif tu hanayem In Yiddish Blut heilen sein Zoraz Alle gehen noch dieselbe Mode der Verbrecher uns ist der Jid schuldig die Jahrsten von Paroi die Methode aber mit Rogen wie bereits geduldig der Sof und Paroi der Apikoires er hat getan jeden Star dricken mir hat ihm gezählt bis Makas Bechoyres Rot die Jiden Gimus daraus schicken Die Eintike will euch nicht gläuben Der Tag wird kommen mit am Morgen Unser Matze wird werden der Häuben Weil es geht uns der Scheu mehr ist Räuben שוי מאיר שולו בוי מאיר ישראל שמויר שייר איש ישראל ויאל יוי ועד יוי ועד ישראל ובוי מאיר עם שמה ישראל מיר ליידן פרונצרה הווירת מיתן בוירה יוי לונג תואן מירי ברייסן שיק תרפק וגזיירס ונרייסט אז איסור זול בייסן מיר זיינן עזוי ויגיפנגן דר קלנסטר שטייט גגן אונס מיט גייבן די פרנוס אשנייט מן מי די זנגן מיר זיינן אלס מקבל באהבן der tate in im vil bewadai dann ich schreibs alach soll sich nicht zu laufen sie soll sich weiter halten die tate wir sollen sein gewissen nie ist verkaufen von unserem morgen nicht abtreten verschwunden wird das schlecht mit am Nord zum Beure darf mern beten Weil er ist doch ein Schoi mehr Yisrohel Schoi mehr, Schobo, Boi mehr Yisrohel Schemoer, Scheier ist Yisrohel Veyal, Yoi, Vad, Yoi, Vand, Yisrohel Boi mehr im Schema Yisrohel Ständig führt uns als Goche mit seiner Hand. Er lost uns keinmal nicht allein. Er ist Maschgiach auf uns noch an Hand. Sei beim Stein und sei beim Gehen. A viele tun sich nicht zu uns beweisen. Bei mir leben in der Kufe von Esther Boni. Er uns speisen weil der Mones ist gerachem auf Alboni aber der Sovet sein Akkuter Moschiach wird kommen zu reiten und uns führen zu Zion zu Mutter noch besser wie amorige Zeiten und alle Zadikim werden gehen Von beiden wird man hören dem Kohl, bloß die Werden Gottes im Ganzen. Und kommt schneller kein Eretz Yisroel. Schoi mehr, Scholo, boi mehr Yisroel. Schemoyer, Scheyewe, Beiris Yisroel. Veyal, Yoi, Vad, Yoi, Vad. Shema
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד